הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו תור הזהב בהגשת אודי סגל.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט תור הזהב של חברת מתן שירותי בריאות וסיעוד ו-103 FM. אני אודי סגל, ולצידי לימור זילבסקי, מנכלית מתן, שלום. כל אחד מאיתנו מחזיק ככה לא מעט מחשבות על מה זה להיות מבוגר, ואנחנו גם משתמשים במילים שונות. יש מבוגר, יש אזרח ותיק, יש קשיש, יש זקן, וככל שאתה צעיר יותר, אתה משתמש במילים יותר בוטות. אתה אומר, אני רוצה כבר להיות זקן, אז ככל שאתה מתקרב, אתה כבר מתחיל לרקח את המילים, כי זה כבר נוגע אליך, ובינינו כולנו כבר מבוגרים, ואולי אפילו כבר ותיקים, ואפילו קצת מזדקנים. בעיני הילדים אנחנו בוודאי כבר זקנים כבר הרבה זמן, אבל מה באמת צריך לדעת על האנשים המבוגרים שנמצאים בינינו? זה הנושא של הפרק שלנו. אנחנו מארחים היום את דוקטור שרון מור, שהיא מומחית לעניין הזה של זקנה, היא גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, והיא תספר לנו קצת איך נראה הליווי לבני הגיל השלישי ובני המשפחות שלהם, ומה עלינו לדעת על המבוגרים בישראל. נתחיל?
נתחיל.
שלום דוקטור שרון מור.
שלום, תודה שאתם מרחים אותי פה.
תודה רבה לך. תספרי לנו קודם כל, איך הגעת לזה?
האמת שהייתי הרבה מאוד שנים בילדים, ויום אחד הבנתי שממש ממש לא בא לי. ההורים נהיו נורא חכמים כי נהיה גוגל, ואמרתי...
חכמים זה כאילו מילה מכובסת לנודניקים?
סוג של.
אוקיי.
והם ידעו יותר טוב ממני על הטיפול ועל כל דבר אחר, ורצו את הדברים באינסטנט.
נודניקים.
בקיצור, כן. זה לא עובד ככה. ובדיוק חברה אמרה לי, תקשיבי, מתפנה פה איזה משרה, בואי תנסי. אמרתי לה, מה לי ולזקנה? נכנסתי לבית אבות כמנהלת השירות, ותוך 3 שעות התאהבתי. זה היה תחום מרתק, מדהים, הזקנים, פשוט התאהבתי בהם אחד-אחד, וממש לא לקח לי הרבה זמן להחליט שאת הדוקטורט שלי אני אעשה על זקנה. לקח לי קצת זמן להחליט במה בזקנה, כי אני מערבבת כמה עולמות ביחד. יש לי את הראייה של מרפאה בעיסוק ושל מנהלת מערכות בריאות, ובעברי, באבונותיי, למדתי גם סיעוד. אז ההסתכלות על האדם היא מאוד מאוד רחבה.
בעצם את כל המקצועות הרקע
פיזיותרפיסטית אני לא.
מה?
פיזיותרפיסטית אני לא.
אבל יש הבדל בכל זאת בין גרונטולוגית לגריאטריה, נכון?
לגמרי.
בוא נעמוד רגע שנייה על המונח הזה כדי שנוכל לדייק את השיחה איתך.
גרונטולוגיה זה בעצם מדע הזקנה. זאת אומרת, אני יכולה לעסוק במחקר, אני יכולה להגיע לתחום הזה מאדריכלות, מסיעוד, מכל מקום אחר, ואילו הגריאטריה היא רפואת הזקנה. זאת אומרת שגריאטר יכול לתת תרופות, בניגוד אליי שאני גרונטולוגית, ובוודאי לא אתעסק עם תרופות, אבל כן עם תכלול של הטיפול. זאת אומרת, היכולת שלי לראות את כל הצדדים של הטיפול באדם זקן, אם זה יכול להיות סיכון למה שנקרא פוליפרמסיה, זאת אומרת שאולי הוא מקבל יותר מדי תרופות ובגלל זה הוא ישנוני, אם זה לדעת איך לגשת לביטוח הלאומי, אם זה לדעת איך לבקש בשבילו מטפל או מטפלת לפי מספר השעות שהוא צריך, או לפי המוגבלות שלו וכו', זה חלק אחד. יש היום גם גרונטולוגיה פיננסית. לדעת איך להגיע להזדקנות בצורה כזאת, שלא תפשוט את הרגל בסוף ימיך ולא תהיה נתמך. איך לתכנן את הצעדים שלך נכון לקראת הגיל הזה של זקנה. איך לצבור נכסים, מה לעשות איתם. ויש דרך אגב הבדל גדול בין נשים וגברים בעניין הזה, גם בגלל הפנסיות וגם בגלל החוקים במדינת ישראל, וגם בגלל אופן החשיבה שמאפיין אותם בצורה שונה. ויש גרונטולוגיה שהיא לא טיפולית ולא פיננסית, אלא נוגעת באמת במכלול חיים, זאת אומרת בתרבות, בלהיות בתוך העיר או בניית ערים וכו'. זאת אומרת, היא חולשת על הרבה מאוד תחומים הגרונטולוגיה, ולכן אני כל כך אוהבת אותה.
אני מקשיבה לך, ואני חייבת להגיד שאני הגעתי לכל התחום הזה של הסיעוד, מעולם אחר לגמרי, מעולמות של רכב, ואני חייבת להגיד שכשהגעתי לתחום הסיעוד, פשוט התאהבתי. אני ככה שומעת...
הסיעוד או הזקנה?
אני מדברת על כל עולם, אני עובדת בחברת סיעוד, אבל אני מדברת על כל עולם הזקנה, האנשים המבוגרים. אני יכולה להגיד ש... אני ממש מאוהבת בתחום הזה, אני חושבת שיש כל כך הרבה דברים שאפשר עוד לעשות, והייתי רוצה שתגיעי, אני נתקלת בהרבה שיחות עם אנשים דווקא מעולמות העבודה הסוציאלית, אנשים שככה מתלבטים אם לעבור, לעבוד לצורך העניין בחברת סיעוד עם סקנים, כי בתחושה שלהם, מה יש לי לעשות? זה הרי הסוף, ואני הייתי רוצה לשמוע אותך קצת.
תראי, אם אנחנו נדבר טיפה עתידנות, אנחנו כבר יודעים שהמספרים כיום של הזקנים, של אחוז הזקנים בתוך האוכלוסייה, הולכים ומאמרים בצורה אקספוננציאלית, לא בצורה לינארית. זאת אומרת שהנכדים שלי כבר יחיו עד 130 ו-150 אפילו, אם לדבר לפי הראש של דוד פסיג למשל, אבל אנחנו מול משהו שהולך לשנות את פני החברה. וכשיש כל כך הרבה זקנים בתוך החברה, בוודאי שזה ענף מאוד מאוד פורח, מסגשג, ואנחנו עוד לא מתחילים לראות את הקצה שלו, מפני שהצרכים השתנו בהתאם. אנחנו מדברים על רפואה שמתקדמת מאוד, שמאפשרת לנו חלקי חילוף. אנחנו נוכל לחיות באיכות חיים גבוהה הרבה יותר מהורינו, או בוודאי מסבינו. אנחנו מתקדמים עם AI לעולמות שאנחנו רק מתחילים לגרד את הקצה, והתמורות תהיינה כל כך גדולות, שברור שכל מי שייכנס לתחום הזה, יוכל לחוות משהו שקורה לו, במקביל למה שיקרה לאוכלוסייה. עכשיו גם הזקנים משתנים, כי האימא שלי, בת ה-80 ומשהו, האוריינות הדיגיטלית שלה באמת שואפת להיות קרובה לזאת של השולחן, אבל האוריינות הדיגיטלית שלי, או של אנשים מהגיל שלי, ונגיד עד 75, היא מאוד מאוד גבוהה. דרך אגב, נשים משתמשות יותר ב-AI מגברים במדינת ישראל, שזה שובר שוק, מה שנקרא. מפני שאנחנו יודעים שבדרך כלל גברים יותר נוטים לדיגיטציה ולאימוץ פתרונות טכנולוגיים, ופה אנשים לוקחות אותם בסיבוב, בגיל זקנה.
ולא בנושא היחידי, צריך לומר.
עוד דבר.
כשהן זקנות הן גם חסינות בצורה מופלאה.
גם כשהן צעירות.
כן, אבל הן גדלות לתוך זה בצורה מופלאה, ואני חושבת שבחירה בעולמות הזקנה היא בחירה חכמה, היא בחירה עם עתיד, והיא בחירה שמתפתחת תוך כדי. אז מי שמתלבט, don't.
אז מתוך תחומי הידע שלך, איך נראים חיי מבוגר בישראל? אנחנו עוד לא חיים עד גיל 130, עוד לא עד גיל 150, אבל כרגע, אנשים שחיים עד חיים מבוגרים, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אפילו עד 100, איך נראים חיי המבוגר, ואיפה אנחנו צריכים לשים, מבחינתך, כגרונטולוגית, את המוקד?
תראה, יש לנו נטייה לחשוב שמערכת הבריאות שלנו היא לא כל כך טובה, כי צריך לחכות לתורים וכי הולכים לרופא הזה ולרופא ההוא, ממש לא ככה. אם אנחנו משווים את מערכת הבריאות שלנו לשל העולם, היא אחת מהמערכות המתקדמות והטובות שיש, כי היא עוסקת בזקן גם בשגרה וגם בחירום. היא עוסקת באדם זקן גם כשהוא במצב תקין, היא מקדמת בריאות, וגם כשהוא מגיע למצב סיעודי שהוא צריך טיפול וכו'. נכון שמבחינת ביטוח לאומי כיום אנחנו על קרעי תרנגולת, ואנחנו יודעים שהעתיד לא מזהיר, אבל מבחינת אורח החיים של אדם זקן, יש מתנסים, יש פעילויות, רואים אותו, במלחמה היה גיוס מטורף, אנחנו עדיין במלחמה, אבל ההתגייסות לכל הזקנים שפונו מהבתים שלהם הייתה מטורפת. אני עשיתי מחקר על נשים זקנות שפונו מהבתים, אני ראיתי דברים שפשוט דמתי מרוב התפעלות, וזה נגע לליבי כמה העם שלנו, מעבר לממשלה, יוצא לקראת הזקנים, ועושה דברים. האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, שאני חלק מהוועד המנהל שלה, עושה דברים מופלאים ביחס לזקנים. אנחנו יושבים יחד עם פרויקטים, ובודקים את החקיקה שיש לגבי זקנים. פה זה תחום שאנחנו יכולים להשתפר בו. יד על הלב, בעשור האחרון לא הצטיינו בתחום הזה.
תור הזהב.
בעצם ההשפעה של הרגע הזה שבו אתה אומר אני מבוגר ואני גם צריך עזרה. כן. זאת אומרת, הרי כולנו מכחישים את הגיל בדרך כזו או אחרת. אנחנו מרגישים שאנחנו כולנו בני 18 ו-20, גם כשאנחנו בני
עד הנפילה הראשונה.
40 או 50 או 60 או 70, אנחנו בעצם עושים יכולת את חיינו באופן מלא כל הזמן, ורובנו אגב מצליחים למלא את רוב הצרכים שיש בחיים. אבל אני רוצה לשאול אותך באמת על הרגע הזה, ועל הדרך של להכין את עצמי לעובדה שבו אני רוצה להגיד, אני רוצה עזרה, אני צריך סיוע, אני צריך טיפול נקודתי.
יש פה פרדוקס. רוב האנשים דוחים את הרגע הזה. הם לא רוצים להגיד את זה. once הם אמרו את זה וקיבלו את העזרה, הם אמרו, איזה אידיוט הייתי שלא עשיתי את זה קודם. מפני שברגע שנכנס מישהו שמטפל הביתה, איכות החיים משתנה. יש מישהו שרואה אותך, אתה כבר לא לבד. אנחנו לא יכולים לשכוח שבעצם אנחנו מגדירים זקנה לפי חוק מגיל 65, אבל לרוב אנשים בגיל הזה הם אנשים פעילים, הם עוד עובדים, הם סבים מאוד פעילים וכו'. כשהם מגיעים ל-75, פרישה מהעבודה וכו', מתחילים למלא את השנים בעיסוקים נוספים, אבל הבריאות משתנה. יש מנגנון פיזיולוגי שהגוף שלנו משתנה, אין מה לעשות. התאים מזדקנים, התאים מתחלפים, העצמות שלנו פריחות יותר, קורה משהו. אם חס וחלילה נפלתי פעם אחת, זה מנבא הכי גדול לנפילות חוזרות. ושתינו יודעות כמה נפילות היא גורם שכיח להכנסת מטפלת הביתה. עכשיו, ברגע שיש משהו שהוא כל כך דרמטי, ברור שתגיד, כן, אני צריך שמישהו יקלח אותי. אני עם רגל שבורה, עם יד שבורה, כתף שבורה, מישהו צריך לעזור לי. אני לא יכול לעשות קניות לבד, אני לא יכול לעשות בישולים לבד, לנקות.
אבל רגע, אני רוצה דווקא להתעכב על השאלה, אני רוצה מישהו שיקלח אותי, זה באמת כניסה למקום הכי אינטימי. אני איש מבוגר, אני צריך להכניס מישהו שיראה אותי ערום, במקלחת, במקום הכי חלה שלי. איך אני מכין את עצמי לרגע הזה שבו אני מזמין גבר צעיר או אישה צעירה, שתראה אותי במערומי תרתי משמע.
נכון, זה נורא נורא קשה. ורוב האנשים לא מוכנים לזה, כי זאת פגיעה מאוד מאוד קשה בפרטיות. ואין לנו דרך ממש טובה להתכונן לעניין, כי כולנו אופטימיים, בני אופטימיים, מאמינים שלעולם נהיה צעירים לנצח, ולא כך היא. ופתאום הזקנה באמת קופצת עליך. אתה לא התכוננת לזה, כי אתה לא ראית את עצמך, אתה לא מדמיין את עצמך זקן. הפרסומות שלנו רק עכשיו מתחילות להכניס קצת זקנים, ובמיוחד אם זה לבתים מוגנים או משהו כזה. אבל בפרסומת הרגילה, אין כמעט זקנים, הם מודרים. אנחנו לא שומעים עליהם בחדשות, חוץ מעל זקנים מאוד מפורסמים, שמנהלים את המדינה או משהו כזה.
או את עולם המוזיקה, או את עולם התיאטרון,
נכון.
או את עולם האומנות, או את עולם האקדמיה. האמת שמנהלים, המבוגרים, הקשישים,
על אנשים.
יש להם הרבה מאוד דברים שהם עושים.
על יעלומים קטנים. אנחנו לא מדברים על חברה כמקשה אחת שמכילה בתוכה גם אנשים זקנים, כמו שיש ילדים, נשים בהיריון, מבוגרים וכו'. אז יש איזושהי הדרה אוטומטית של המילה הזאת, זקן. כמה זמן אנחנו עשינו דיבייט אם זה קשיש או זקן? ואני אמרתי, אני לא מחבסת את המילה הזאת, זקן בעיניי הוא תואר כבוד. רכשתי את זה, באתי עם איזשהו ניסיון, באתי עם יכולת, עם ידע, עם ידיעה מי אני מול העולם. ואנשים שמזדקנים לא יכולים לראות את עצמם זקנים יותר. זאת אומרת, אם הם נכנסים לבית אבות, אז כולם שם זקנים. זה שהם בני 80 זה לא אומר כלום, אבל הם זקנים.
האחרים. לימור, את הגישה המעשית או הפרקטית, שוב, יש לנו את ה... תחום המחקרי, ובתחום המעשי שבו את נתקלת כמי שמנהלת את מתן.
אז אני אגיד שבאמת העניין הזה של מתי להכניס מטפלת הוא בדיוק העניין. כי כשמישהו נופל, אז הוא נופל והוא יודע שהוא צריך מטפלת. ואנחנו כל הזמן מדברים עם אנשים לראות את זה קצת לפני. לראות מתי אני באמת צריך את העזרה הזאת, ואז באמת להגיע לאחת מחברות הסיעוד, ואז באמת לבדוק אם אני כבר בזמן המתאים.
יש לנו אבל קריטריונים לעניין הזה, ויש את מספר הקריטריונים שאם אתה לא עומד בהם, לא תקבל את הסיוע. ואני חושבת שזה אחד החסמים בעצם, כי אני חושבת שהמגפה הידועה של המאה הזאת היא הבדידות. אנחנו יודעים את זה. למרות שאני חוקרת סולנות, שזה החלק החיובי של להיות עם עצמך.
מה זה אומר?
זה הבחירה שלך להיות עם עצמך, בעיסוק או באיזושהי חוויה משמעותית, וליהנות מזה. תחשוב על עצמך, אם יש לך תחביב נגרות, לא יודעת מה, אתה נכנס לתוך המקום שלך, מתחיל לשייף, לצבוע, וזה נכון, השעון פשוט נעלם?
כן.
השעות עפות. אבל אם אתה יושב ומשתעמם, הדקות לא עוברות. אז זה לא רק האלמנט הזה. יש גורמים של חוסן בתוך העניין הזה של היכולת להתחבר לעצמך. אז אנחנו מדברים כאן על מה שקוראים מגפת הבדידות. אני לא רוצה להגיד שום דבר על כמות המחקרים שנעשו על בדידות, לעומת האפס כמעט מחקרים שנעשו על סולנות, אבל בבדידות גם יש כסף. יש תרופות נגד דיכאון, ויש אינטרס מאוד גדול להראות לנו שאנחנו בודדים. וכשאנחנו בודדים, אנחנו לא, עדיין לא מחשיבים את זה כמחלה. ולכן לא מכירים בצורך של אדם להיות בחברה, אנחנו מכירים בו מחקרית, אנחנו לא מכירים בו מעשית.
מגדירה את זה כקושי הכי גדול בזקנה, את הבדידות?
לא, אבל זה אחת מהקשיים הגדולים. כשאנחנו מדברים על זקנה, אנחנו מדברים על מה שנקרא ענקי הגריאטריה. זאת אומרת, מגיל 60 צפונה, אנחנו צפויים להידרדרות קוגניטיבית, פיזית, נפילות, דימנציה, דלקות בדרכי שתן, זה דברים שידוע אותם בגריאטריה. זה דברים שאנחנו יודעים שהם קורים לגוף המזדקן. לא בחרנו בהם, הם פשוט קורים, והשכיחות שלהם עולה ככל שהגיל עולה. אבל אנחנו יודעים גם שזה היו החמש הגדרות הראשוניות לפני כמעט חצי מאה. כיום אנחנו מסתכלים על בדידות כעל אחת משבעת ענקי הגריאטריה כיום. ואנחנו יודעים שלבדידות אין פרמטר מספיק טוב, כי בדידות היא דבר סובייקטיבי. אני יכולה להיות לבד כל היום ולא להרגיש בדידות, ואילו מישהו או שכן שלי יכול בשעתיים שהוא לבד להרגיש נורא נורא בודד. אז איך אני אכניס מישהו הביתה על סמך זה? והחוק לא מכיר בבדידות כתופעה בעייתית במיוחד. אנחנו כן מכירים, יש החלטה 127 של ממשלה, שבתוכה יש לנו הגדרה באמת של קשרים חברתיים וכולי, אבל זה לא פרמטר כדי להכניס מטפלת הביתה.
איפה הנקודה? אני רוצה לדעת, לבוא היום לאנשי מקצוע שלנו, ולהגיד, זאת הנקודה שמומלץ להכניס מטפלת כך לעזרה.
יש הבדל עצום בין הנקודה האנושית לנקודה החוקית.
מה הנקודה האנושית כחוקרת דוקטור שרון מור, כגרונטולוגית וכמרפאה בעיסוק, שבעינייך היא הנקודה שרצוי שאנשים ישימו אליה לב, מתי הם יכולים לשקול הכנסת מטפל או קריאה לעזרה?
כשהמצב רוח שלך משתנה. כשאתה מרגיש שמשהו, כשאתה קם בבוקר, אתה קם עם איזה ענן ולא עם השמש. שם זאת נקודה קריטית, מפני ששינויים במצב רוח גוררים אחרים שינויים פיזיולוגיים, פיזיים, מחלות וכו'. ואנחנו לא רוצים להגיע לדבר הזה, אנחנו יכולים למנוע אותו. אז אם אתה קם בבוקר ואתה מרגיש קצת, לא בא לי לצאת אפילו מהמיטה ולהתלבש, זה הזמן שאתה צריך להגיד לעצמך, וואלה, כדאי שיהיה לי למה. כדאי שיהיה לכאן עוד בן אדם, שאני צריך לקום לפתוח לו את הדלת. וואנס עשינו את זה, חסכנו הרבה מאוד טיפול נוסף, שהוא מעבר. עכשיו אני אומרת, יש גם את הצד השני, אתה שואל אותי על הזקן, אבל אני רוצה להגיד רגע גם משהו על הצד של המטפלים. קודם כל זה מטפלות בדרך כלל, המטפל העיקרי הוא מטפלת בדרך כלל. ודבר שני, כשנכנסת הביתה, יש כמה דברים שכדאי לעשות, שהם אולי לא by the book. נכון שלפי הספר היא צריכה לנקות לו שירותים ואת המטבח ולבשל לו וללכת לבית המרקחת כדי להביא תרופות, אבל הדבר הכי חשוב זה לשבת להסתכל לו בעיניים. ולשאול אותו, מר כהן, מה שלומך היום? אני יכולה להכין לך כוס קפה, נשב רגע, נדבר, ויכול להיות שהוא זקן נרגן ויגיד לה, לא, תלכי מפה, לא רציתי אותך, אל תעשי לי טובות וכו'. וצריך רגע ללמד אותם לספוג שנייה, ולהגיד לו, או, אני מבינה שאתה לא במצב רוח כל כך טוב, בוא נבדוק למה, בדקת רגע את הטלפון שלך, אולי יש לך הודעות מהנכדים שלך, מהילדים שלך, אולי מקופת חולים, אני יכולה לעזור לך לסדר את היום שלך בצורה שתהיה טובה לך. זאת אומרת, היא צריכה להתמקד באמת בדברים מצד אחד פונקציונליים, אבל מצד שני מאוד מאוד אישיים ואנושיים, כי זה הפתח להיכנס הביתה, זה לא דרך זה שאת צריכה לנקות משהו. ושבי רגע איתו, ואם יש איזה סרטון מתוק ביוטיוב של הילדים או של הכלבים או של לא יודעת מה, או איזושהי המצאה פשוט פורצת דרך, שבי איתו רגע, דברי איתו על זה. הוא רואה איזושהי תוכנית שהוא מת עליה בטלוויזיה, אל תפריע לו ותעמדי מול המסך, שבי איתו רגע, תשאלי אותו, למה זה כל כך מעניין אותך? אולי תגלה שבעברו היה מהנדס תעופה. לא יודעת מה.
זה בדיוק זה, ואת מכירה את הקורס של המטפל המיומן היום.
כן.
וזה משהו שבאמת מדברים עליו המון היום.
עיסוק משמעותי עומד בבסיס של כל הדברים האלה, וזה יהיה עיסוק משמעותי למטפלת, כמו שזה יהיה עיסוק משמעותי למטופל. וזה החלק החשוב.
לימור, אני שואל אותך, מהניסיון המעשי שלך, איפה הנקודה היום, ואיפה היא צריכה לדעתך להיות? של צורך לייצר קריאה לעזרה, שאולי תביא בסוף למטפל.
אז אני מתחברת מאוד למה שדוקטור שרון אמרה, ואני מכניסה לפה גם קצת את הילדים. כי אני חושבת שבסופו של דבר, הילדים צריכים להיות מאוד עם מה שנקרא, עם תשומת לב מאוד מאוד גבוהה, למה קורה עם, 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 עם האבא, עם האמא. אני חושבת שלעניין של באמת, אין לי חשק לצאת מהבית, זה אומר הרבה. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים נתקלים גם בילדים שזה מאוד נוח. הכל בסדר, וכנראה שהם לא צריכים עזרה. ופה אני קוראת גם לילדים, ואנחנו מדברים הרבה עם הילדים, שימו לב לדברים האלה.
אני חייבת להעיר אותך מהחלום.
מהחלום לקרוא לילדים?
כן. ילדים, אין להם זמן, יש להם את הילדים שלהם, הם גרים בעיר אחרת או בארץ אחרת, הם לא מבינים זקנה, לא נעים להגיד, בכלל, צריך להביא את זה למודעות, אבל ילדים לא תמיד מתגייסים, שלא לדבר על משפחות עם יחסים אחורים, או עם יחסים קשים, אנחנו ארץ קשה.
אנחנו פוגשים את זה.
אנחנו ארץ קשה. אנחנו רואים הרבה מאוד משפחות, ששום דבר לא הולך בהם סימפל כזה ולמטרה. שילד אחד רוצה א' והשני ב' והשלישי בכלל מנפיץ דברים.
זה נכון, אבל אנחנו הרבה פעמים מטווחים את זה, זה נכון. אבל מהניסיון שלנו, הרבה מאוד סקנים לא מגיעים בלי האישור מהילדים. בסוף יש פה איזה...
ואולי המטרה של הפרק הזה הוא לייצר מצב שבו גם ילדים ישמעו אותנו, ויכינו את עצמם. הרי הילדים... בעוד כמה שנים, או עשרות שנים, יהיו בעצמם זקנים, נכון? אז איך אני מכין את עצמי להיות זקן, מוצלח, שמצליח לשמור מצד אחד על סולניות, אבל יודע לבקש את העזרה? איך אני בגיל 50 או 60 או 60 ומשהו, מכין את עצמי להיות זקן, שיהיה לו יותר חיים עם משמעות?
קורה תהליך מאוד יפה בזקנה. אנשים בוררים החוצה את הדברים הפחות רלוונטיים, ונשארים עם הדברים המרכזיים שחשובים להם בחיים. הם לא מעניין אותם כבר, לא המלחמות ולא השלום ולא הזה, תנו לנשום בשקט.
Okay.
ובתוך התהליך הזה, קורה גם זיקוק של הדברים מול הילדים. זאת אומרת שכשאני סומך על הילד שלי, אני סומך עליו ב-100%. אני אתן לו את הגישה לבנק, את הטלפון, את הקשר עם המטפלת ועם החברה וכו'. כשאני פחות סומך עליו, חבל על הזמן. אז תעזבו אותי ואל תתקרבו אליי. אני יודע בדיוק מה אני רוצה. ואנחנו, יש לנו נטייה כחברה לא לסמוך על הזקנים, ולא לקבל את זה שהוא בן 80 והוא חי עם עצמו כבר 80 שנה קודם, אז הוא באמת יודע מה הוא רוצה. אנחנו הרבה פעמים נוטים לא לכבד את הבקשה של הזקן, וכן לכבד את הבקשה של הילד, שאולי לא מותאמת לאותו אדם. ואנחנו חייבים להפעיל כאן היגיון בריא. אם הבן אדם קוהרנטי, ומסוגל לדבר בצלילות, ומבין את המשמעות של מה הוא אומר, ומה הוא עושה, ומה הוא מבקש, אין סיבה בעולם שלא נתחשב בזה. גם אם יש לו 3 ילדים שחושבים אחרת, צריך לשבת איתם, לתווך את המציאות, להסביר, לעשות את כל הפעולות הנדרשות, אבל בסופו של דבר האדם הזקן הוא הלקוח שלנו, ולא הילדים שלו. ואנחנו לא יכולים להיות טובים לכולם, אנחנו לא יכולים לשאת חן בעיני כולם, גם הזקן יודע את זה. והוא שם את עצמו במרכז הצרכים שלו והעדיפויות שלו, לא כאוגואיסט, אלא כי הוא הבין איך העולם מתקיים. אחד הדברים היפים שראינו במחקרים עכשיו, שנעשו תוך כדי המלחמה, זה היכולת של אנשים זקנים לזקק את הדברים שיוצרים אצלם חוסן ויוצרים אצלם תקווה, שזה דבר מופלא בעיניי. אז אני אומרת, איך אני כאדם מבוגר שהולכת להזדקן, עשיתי איפוי כוח מתמשך למשל. הסברתי בדיוק לכל אחד מהילדים שלי, מה אני מצפה ממנו? הילדים שלי יודעים איך אני מצפה שיתייחסו לכלב שלי, לדירה שלי, אליי ואל בעלי, אל העתיד שלנו, אל כיסאות הגלגלים וכו'. אין משהו שהזנחתי מתוך ההסתכלות הזאת כמרפאה בעיסוק.
אני שאומרים, אז רגע, אני עוד לא עשיתי את זה, אולי זה הזמן לשבת רגע, על איזה נייר וורד קטן במחשב לכתוב.
זה לא נייר וורד קטן, זה מצריך הרבה מאוד כנות והסתכלות מאוד מפוקחת על המציאות שלך, על העתיד שלך, על הרצונות שלך ועל הצרכים שלך.
זה מלחיץ הרבה אנשים.
זה מאוד מלחיץ, אבל מצד שני זה כל כך מרגיע את המשפחה. זה שם את היחסים במקום הנכון. זה מסביר למה אני אתן לבן הזה יותר מאשר לבן ההוא. אני אומרת להם את זה בריש גלי פה ועכשיו בנוכחות עורך הדין. אתם תבינו את זה מפני שהוא נאמר ככה ואתם אחרת. וזה שיקול הדעת שלי ואת זה אתם תכבדו. ואם אני רוצה שאתם תמשיכו להיות אחלה משפחה, הנה תקציב לכם שתמשיכו לעשות את הנופש השנתי שלנו עליי. גם כשאני בכיסא גלגלים ודימנטית. כי זה מה שחשוב לי, הערך של משפחה. ואנחנו צריכים להיות מאוד ערים לערכים שאנשים מביאים איתם. יש הרבה מאוד זקנים שיש להם ערכים X, והילדים שלהם מזמן עברו לערכים Y. אנחנו צריכים להיות ב-X, אנחנו משרתים את האנשים הזקנים.
לכבד את הרצונות שלהם. לימור, מילה אחת שלך לסיכום, מהתובנות האקדמיות.
מאוד מתחברת, חייבת להגיד שהרבה פעמים בשטח זה קצת יותר קשה מזה.
ברור.
אנחנו באמת מנסים להיות שם, ואנחנו מבינים שכל זקן הוא עולם ומלואו, ויש לו רצונות וצרכים. לצד זה, לפעמים קצת קשה להשלים עם המצב, ואז באמת אנחנו ככה בתפר בין הזקן למשפחה, אבל אנחנו באמת מנסים לעשות את הכי טוב שיש, כי אני חושבת שזה באמת נגע קצת בבדידות, כל עולם הבדידות, כן, הרבה אנשים, גם אם הוא, יש לו תחביבים משלו, עדיין אפשר לעזור לו גם בזה, ואני חושבת שבאמת אנחנו שם בשביל זה.
נראה לי זה הזמן להכין חוג הכנה לזקנה. כן.
לא צריך רק... לא רק חוג הכנה לזקנה.
חוגים בכלל.
בכלל, השבוע עלה לנו רעיון לחוג לאנשים דימנטים. כמה זה חשוב וכמה זה נדרש.
דוקטור שרון מור, גורדולוגית ומרפאה בעיסוק. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לימור, אנחנו מסיים עוד פרק של תור הזהב. תקווה שהרחבנו מעט את הידיעות של כולנו בתחום הגיל השלישי, הקשישים והזקנים. והזקנים. אל תשכחו שהתור הזה, הזקן, התור הכבוד של בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, שבזכותו רבים איתנו עדיין נמצאים כאן. אז הזקן זה תור של כבוד.
בהחלט.
תודה רבה.
תודה.
נתראה בפרקים הבאים.
תור הזהב, בהגשת אודי סגל. הפודקאסטים של 103 FM.